שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני. לפני שנתחיל את העונה החדשה, אני אדגיש שהפרקים הקרובים הוקלטו עוד לפני 7 לאוקטובר. אני בטוחה שתמצאו בהם ערך, וחלקם אפילו יותר רלוונטיים עכשיו. שתהיה האזנה נעימה. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני. פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, אני בת חן פרימור, ואיתנו היום עדי שירצקי. פסיכולוגית ארגונית ופסיכותרפיסטית אינטגרטיבית, שימשה שנים רבות כמנהלת פיתוח מקצועי ומנהלת משאבי האנוש של בית הספר למנהיגות בצה"ל, והיום בחרנו יחד להתמקד בחוסן ניהולי. שלום עדי יקרה, ברוכה הבאה.
שלום בת חן, כמה משמח ומרגש להתארח פה.
אז גם עשינו ביחד עבודה לא מזמן על חוסן, תחת פרויקט מערכתי, מגה מערכתי ואפילו אינטרדיסציפלינרי, וחשבנו יחד שאין סיכוי שאנחנו לא נשתף קצת מהתובנות והידע המדהים שיש לך לאורך כל השנים שספגת. אז בעונות הקודמות דיברנו על חוסן ארגוני ועל חוסן צוותי ועל היכולת להתמודד ולהסתגל למצבי משבר ואי ודאות, והיום אנחנו הולכות להתמקד בצד נוסף של חוסן, אז חוסן ניהולי. אז בואי נתחיל מהבסיס כמו שאני תמיד אוהבת, כיצד היית מגדירה באמת חוסן ניהולי?
אז תמיד ששואלים אותי את השאלה הזו, אני ככה מתלבטת מאיפה להתחיל, אבל נראה לי שאולי הכי נכון להתחיל זה מאיפה המקור של המילה חוסן. אז המקור של המילה הוא באנגלית resilience, וזה בעולם החומר. בעצם הבחינה של תגובה של חומר ללחצים שמופעלים עליו ואיך הוא מגיב, האם הוא יתכופף, האם הוא יישבר, האם הוא יצליח לחזור למצבו הקודם אחרי שיוסר מקור הלחץ. ובעצם כשאנחנו ממירים את זה להתבוננות על העולם האנושי, אז חוסן מבטא את הכוח לעמוד בלחצים שנגרמים ממצבים שונים, ממשברים, ממצוקות, מטרגדיות. ואם אנחנו לא מסתכלים על זה רק כמשהו בינארי, נשברים או לא נשברים, אז נכנס עוד אלמנט, שזה האלמנט באמת של כושר ההתאוששות שלנו, כושר ההסתגלות שלנו, כמה גמישות יש לנו בתגובה שלנו למצב הקשה שאליו אנחנו נקלעים. ולכן כשאנחנו אומרות חוסן ניהולי, אנחנו בעצם מתייחסות לכושר העמידה, כושר ההתאוששות, כושר ההסתגלות של מנהלים שמתמודדים עם גורמי לחץ, חלקם מתוקף התפקיד הארגוני שלהם, כמו כיבוי שריפות, עומס משימות, ניהול קונפליקטים. בנוסף, מה שיש לכל אדם, היבטי חיים אחרים, זה יכול להיות במשפחה, זה יכול להיות היבטים כלכליים, בריאותיים. בסוף, מה שחשוב זה שנזכור שהשורה התחתונה זה שכשהמנהל נמצא במצב שאין לו חוסן, הפגיעה היא מערכתית. זה נכון. פגיע בו עצמו, וזה גם משפיע בצורה ישירה ועקיפה על האנשים שלו ועל הביצועים של הארגון שלו.
באיזה אופן החוסן שנדרש ממנהלים ומנהלות שונה מאשר שאר חברי הצוות?
להוביל, לפקד, לנהל, זה תמיד, כמו שאמרנו, כרוך בחיכוך גבוה, באתגרים רבים, ויש מלא לחצים להתמודד איתם. והמנהל מצופה לא רק להחזיק מעמד בעצמו כאדם, או להתאושש מהר, אלא גם למצוא את הכוח להיות מחל עבור אחרים. לעבוד דוגמה אישית, להמשיך לתפקד גם כשמאוד מאוד קשה, להיות מקור השראה להתמודדות, הוא זה שבעצם מחולל במידה רבה את תהליך החוסן עבור כל המסגרת שעליה הוא אחראי. ולפעמים זה מצריך יצירתיות, גמישות, הפגנת אומץ לב, תלוי באיזה מצב אנחנו נמצאים. הקצב שהאירועים קורים בהם הוא כל כך מהיר, והוא לא משאיר זמן לתהליך התאוששות עמוק ולטעינה בכוחות מחודשים, ולכן ההתמודדות היא קצת אחרת.
אני מאוד מתחברת לדגש שנתת לכך שחוסן הוא לא משתנה קבוע, אלא ציר שאפשר לנוע עליו. זה פותח לנו בעצם אפיקים חדשים לחשוב על חוסן ולגשת אליו, איך בונים אותו, איך משמרים אותו, איך מתמודדים עם ירידות בחוסן, איך מנהלים אותו.
אפשר אפילו להגיד שזה קצת כמו חשבון בנק אישי של משאבי התמודדות. לכן חשוב שתהיה הבנה, שתהיה מודעות, כדי שניתן לזהות באיזה מצב אני, ולא להיכנס למשיכת יתר.
אני גם מאוד אוהבת להסתכל על חוסן ניהולי בפשטות, כעל היכולת להמשיך ולנהל, ולא להיות מנוהל. חשוב פעם אחת פנימה כדי להמשיך לקבל החלטות מושכלות, ולא רגשיות, ובפעם השנייה החוצה, כדי באמת להוות איזשהו מודל לחיקוי לצוות, להדריך אותם בזמנים שהם יותר קשים או מורכבים, ולהניע להצלחה ארגונית לא רק הישרדותית, אלא באמת להביא לסגסוג של ארגון. אז מה דעתך על הטענה שמנהלים ככלל הם עמידים יותר בזכות היותם מחוברים למשמעות ולמטרות של הארגון?
אני חושבת שזו טענה בעיקרון מאוד מאוד נכונה. גם הפילוסופיה התייחסה לזה, ניטשה אמר שכשלאדם יש מה, הוא יכול לשאת כמעט כל איך. ואחר כך פרנקל, שהוא בעצם מייסד הלוגותרפיה, ויקטור פרנקל, שכתב את האדם מחפש משמעות, בעצם ציטט אותו בספר הזה. ויש הרבה מחקרים שתומכים את הטענה הזו גם היום, מחקרים מהצבא, מחקרים מהאזרחות, שמאוד מאוד ברור שכשלאדם יש תפקיד, והוא מרגיש משמעות, מרגיש אחריות, מרגיש השפעה, כשיכול להיות פרואקטיבי, זה מחזק יכולת התמודדות ורווחה נפשית, גם במצבים מאוד מאוד קשים. אבל אני גם חושבת שצריך לזכור שכשאדם נמצא בתפקיד ניהולי, זה לא מיד הופך אותו למי שמסכים עם המטרות הארגוניות ולמי שמחזיק את אותה תחושה עמוקה של משמעות שאנחנו מייחסים לו. לא כל אחד מסכים עם כל החלטה של הדירקטוריון בכל רגע נתון, ולא כל מנהל תמיד אוהב את כל תחולות התפקיד שלו, ואז יכול להיות מצב שבמקום שהמשמעות וההבנה יעבו מקור תמיכה, הן דווקא הופכות להיות מקור לקונפליקט פנימי. זה לפעמים ממש ממש מהווה מקור לחץ למנהל, ואני פוגשת לא מעט כאלה שמספרים את זה בחדרי חדרים, אבל זה נמצא שם, וזה במקום לקחת אותם למעלה ולאפשר להם, לוקח אותם למטה.
זה מעניין מה שאת אומרת, שהמשמעות דווקא יכולה להיות מעין חרב פיפיות, וליצור יותר לחץ שמאתגר את החוסן, ועדיין בעיניי זה רק מחזק את ההנחת היסוד שהמשמעות שחווים המנהלים היא יכולה לחזק את החוסן, כי כשמנהלים מרגישים תחושה של בעלות, עונר, אחריות, כאשר הם רואים באמת את כל התמונה הרחבה, הם חווים יותר בסוף התאמה בין הערכים האישיים שלהם לבין עבודה עצמה, וזה מניע אותם להישאר יותר יציבים. אני מייעצת אגב למנהלים ומנהלות לאחז בדברים שהם כן מתחברים אליהם, ולנסות לייצר יותר פרשנות שיעזרו להם להתחבר. אני חושבת שבסופו של דבר זה לא 0 או 1, זה איזשהו ציר, וכל אחוז נוסף של חוסן שנצליח לייצר הוא בעיניי איזשהו יתרון.
אין ספק, אין ספק. אני מוצאת עצמי עושה פעולה מאוד דומה לשלך, כי לפעמים אתה נמצא בתוך סיטואציה ואין לך יכולת באותו רגע לשבור את הכלים ולא משחקים, וצריך למצוא איך לשרוד אותה בצורה המיטבית ולמצוא משמעות, גם אם היא קטנה, זה מאוד מוסיף.
אז ממה בעצם מורכב החוסן ניהולי? איך אנחנו צריכים להסתכל על הדברים שישמשו אותנו לבנות אותו?
יש את הקטגוריה של הגורמים המגינים, או ה-protective factors באנגלית, שלרוב הם מאוד אינדיבידואליים, אישיים, אפילו אפשר להגיד אישיותיים, וחלק מהם גם אפשר לומר די קבועים, אחרים אולי קבועים קצת פחות, וניתן להשפיע עליהם. אנחנו יכולות למצוא שם לדוגמה מזג נוח, נטייה לאופטימיות, שליטה עצמית, איפוק, גמישות מחשבתית, יכולת טובה לנהל כעסים, כושר אלתור, ואפשר להגיד שהם מולדים או גנטיים או נרכשים בילדות המוקדמת, אבל בכל מקרה הם דברים שהולכים איתנו עמוק ככה בפנים, ויש את הגורמים המקדמים. גורמים המקדמים או ה-promotive factors הם יותר גורמים חיצוניים, כמו סביבה חברתית, תומכת, קשרים חברתיים, כמו משפחה מגובשת ותומכת, כמו משאבים כלכליים שנמצאים, ותמיד אומרים, כסף זה לא הכל, אבל כשיש כסף, זה נותן לנו שקט, זה נותן לנו אמצעים להצליח להשיג מטרות ולייצר לעצמנו כל מיני אלמנטים שיאפשרו לנו תמיכה, כנ"ל בריאות איתנה. אז בעצם לכל אדם, בכל רגע נתון, יש סל משאבים שעומד לרשותו בהתמודדות, והוא מורכב גם מהגורמים המגינים וגם מהגורמים המקדמים. ואנחנו יכולים כל הזמן לעשות צעדים אקטיביים כדי להגדיל את המשאבים שיש בסל הזה, כי באופן טבעי הולכים ומתרוקנים כשאנחנו מתמודדים עם דברים.
החלוקה הזאת ממש עושה לי המון שכל, כי אני ממש יכולה לחשוב על מנהלים ומנהלות שעבדתי איתם, שיש להם גורם מגן אחד או שניים חזקים, נגיד גמישות מחשבתית יצא לי לא מזמן ומזג נוח, וזה כבר שם אותם במקום אחר לגמרי מבחינת החוסן. זאת אומרת, לא צריכים לסמן בעיניי וי על הכל, אבל אפשר וצריך להישען על תכונות שאנחנו יותר חזקים בהן. האם ניתן לדעת מראש איך מנהלים מסוימים, כולל אנחנו, נגיב למצב מסוים, איך אנחנו יכולים באמת להבטיח חוסן, או לפחות למקסם את כל את ההתמודדות העתידיים שלנו כמנהלים וכמנהלות?
אנחנו אף פעם לא יכולים לנבא בדיוק איך אנחנו נגיב, בגלל שמה שמכריע זה תמיד התכנסות של הרבה גורמים בבת אחת. הרבה פעמים מנהלים מתארים רגעים של קריסה שהפתיע אותם כי הגיע משום מקום. לוקח הרבה זמן להתאושש מהפתעות שליליות כאלה, כי אנחנו חושבים על עצמנו דברים מסוימים. אז כבר טיפ אחד קטן זה בואו לא נניח הנחות לגבי עצמנו בהקשר הזה. והנה מגיעה החדשה היותר טובה, זה שאנחנו כן יכולים לעשות מאמץ מניעתי. ואנחנו כן יכולים לשפר את סיכויי ההתמודדות שלנו, בזה שאנחנו ניישם שלושה עקרונות לחיזוק חוסן. העיקרון הראשון זה שכדאי מאוד להצטייד בידע מקדים ובכלים מעשיים שיכולים לעזר בהם ברגעי המבחן ובמצבי משבר. העיקרון השני זה שצריך או רצוי מאוד להימנע מלהימנע. זאת אומרת, כן להעיז, להתחכך, לתרגל, להתנסות במצבים שמאתגרים אותנו ושהם לא פשוטים לנו, ולא להיבהל מכל הזדמנות שכזו ולברוח ממנה. והעיקרון השלישי זה שאנחנו צריכים להתאין את הבטריה הפנימית שלנו. גם לפני ההתמודדות, גם תוך כדי ההתמודדות וגם אחרי.
אז בוא נתחיל מהעיקרון הראשון.
ידע הוא כוח, וידע על חוסן ואופני התמודדות עם מצבי לחץ הוא חלק מהכוח המחסן. למשל, זה שאנחנו, כמו שאמרנו קודם, יודעים שזה טבעי להיות מטולטל במצב משברי, ושאנחנו צריכים לתת לעצמנו זמן להתאושש, זו ידיעה חשובה מאוד שיכולה למנוע את העמקת השבר. הרבה מנהלים במקום הזה מתחילים לוותר. הם כל כך מוכזבים מעצמם, והביקורת העצמית שלהם כל כך קשה, הם לא מצליחים לעשות את התנועה הגמישה הזאת של התאוששות. גם ידע על עצמנו חשוב מאוד. להעמיק את המודעות העצמית שלנו לזהות מה קשה לנו, מה עושה לנו רע, מה מחליש אותנו, מה עושה לנו טוב, מה ממלא אותנו במשמעות, מה נותן לנו כוחות. ולא פחות חשוב זה ללמוד טכניקות וכלים ומיומנויות רלוונטיות שיעזרו לנו בזמן התמודדות ממש אונליין. נגיד איך להתמודד עם מחשבות ואמונות מכשילות, איך להתמודד עם רגשות קשים ופחדים, איך לחזק תחושה של אופטימיות, איך לבסס רגש שהוא מאוד מאוד קשה.
בהקשר הזה אני חושבת שאי אפשר להפריז בחשיבות של מנטורים ועמיתים שעוזרים לנו ככה לאבד ולהכיר מצבי משבר פוטנציאליים, וכמובן את עצמנו, מה שמביא אותנו לעיקרון השני.
העיקרון של אי ההימנעות או ההתנסות בחיכוך. בעצם מדבר על זה שאנחנו בונים את האמונה הפנימית שלנו לגבי היכולת שלנו להתמודד, בזכות למידה מניסיונות קשים שכבר התנסינו בהם. מה שחשוב לזכור בהקשר הזה, שכל הזדמנות של חיכוך או אתגר פוטנציאלי, חשוב להעיז ולקחת אותה, להעיז ולהתנסות. כמובן שצריך לעשות את זה בהיגיון ובאחריות, ולא לקפוץ למים ולהתאבד, אבל באמת לבנות איזשהו תהליך שבו אנחנו לוקחים על עצמנו ומרחיבים את גבולות היכולת שלנו כל הזמן.
בעיניי אי מנעות או חתירה למגע זו אסטרטגיה סופר סופר חשובה וגם יחסית מאוד קלה ליישום, כי קלנו לזהות מקרים שאנחנו נמנעים מאימות או מאיזושהי החלטה. מייל שאנחנו לא עונים או פגישה שאנחנו דוחים או כל אלה הם באמת סימנים למשהו שאנחנו נמנעים ממנו ואפשר להחליט שהם מתמודדים איתו במקום באותו הרגע. זה מכניס אותנו לאיזשהו מיינדסט של התמודדות, שהוא לחלוטין בעיניי מרכיב של חוסן, להיות פרואקטיביים ולא להירתע ממצבים. מה לגבי העיקרון השלישי?
אז כמו שכבר אמרנו, חוסן הוא משאב שמתרוקן, וצריך למלא את המצברים שוב ושוב. זה לא סתם הביטוי הזה לא לעולם חוסן.
ממש.
אנשים מתמלאים מכל מיני מקורות. זה יכול להיות גורמי טעינה, גנרים כאלה. מספיק לפעמים קצת מזון, שתייה, שינה, כדי להרגיש טוב יותר, נכון?
ממש ככה. אין צורך לפעמים יותר מזה.
ולפעמים צריך גם מזון לנפש. זה יכול להיות משמעות, תקווה, תמיכה ואהבה של משפחה וחברים. ואנשים ניתנים גם לפעמים מללכת ולראות אומנות, או לשמוע מוזיקה, או להתפעל מיופי הטבע, או לעשות פעילות ממש. ספורטיבית. בהיבט של חוסן ניהולי, חשוב לזכור את הדימוי של מסכת החמצן במטוס.
שקודם ההורה.
נכון, קודם ההורה. ולמה קודם ההורה? כדי שהוא יהיה במצב של תפקוד, הוא יוכל להבטיח בעצם טיפול בילד שלו. והרבה פעמים מנהלים מוותרים על טעינת מצברים אישיים. כל הקשב מופנה החוץ על העובדים, לארגון, הם גם סומכים על עצמם, אומרים, אנחנו אלו שמתמודדים, אנחנו החזקים, וצריך להכיר בזה, ולא להרגיש שזה לא בסדר, להפנות זמן לטעינה אישית וקשב פנימה, כי אנחנו זקוקים גם לזה.
אז יש לנו 3 אסטרטגיות על צבירת ידע וכלים, אי-מנעות וזמן טעינה. בואי נפרק את זה עדיות קצת לפרקטיקות ממש עבור מנהלים ומנהלות, כדי שהם יוכלו לבנות את החוסן האישי שלהם. אני ראיתי שאת אוהבת לחלק את זה לפי לפני משבר, בזמן משבר, אחרי משבר. אז בואי נתחיל מלפני משבר. מה צריך לעשות בהתחלה?
אז דבר ראשון זה לטפח את הגוף, נפש בריאה בגוף בריא. שינה מספקת, תזונה טובה, כושר גופני, הם אבני הבניין בהקשר הזה. הרבה פעמים אני מציעה למנהלים לכוון את השעון חצי שעה קודם בבוקר. אני יודעת שאני כאילו סותרת את עצמי, כי זה פחות זמן שינה, אבל החצי שעה הזו בבוקר שקמים מוקדם לפני שהבית מתעורר עם ציוץ הציפורים, שותים קפה, אם אפשר לעשות קצת ספורט, לעשות מדיטציה, לעשות משהו בשביל הנפש, להתחיל את הבוקר במקום ממוקד ומחובר,
מדהים.
זה נותן מלא.
נכון.
הדבר השני זה לשאול שאלות של משמעות. כמו שאמרנו קודם, הסיפור של להבין מאיפה אני בא, למה אני עושה את מה שאני עושה, למה זה חשוב לי, וגם מה התועלות והמחירים שלי כמנהל, זה מאוד משמעותי, וזה עומד לרשותנו כשאנחנו נתקלים ברגעים קשים.
בתוך זה חשוב מאוד שנוודא גם שהיעדים עצמם מוגדרים היטב לטווח קצר ולטווח הארוך, וזה נותן איזושהי תחושה בעיניי של מטרה, של כיוון, ועוזר לנו להתגבר על האתגרים.
לגמרי, לגמרי. לפעמים זה לא מספיק המשמעות. לפעמים זה לא מספיק לישון.
עם משמעות לא הולכים למקולת.
נכון. ולפעמים כשהכל נסיבנו סוער מאוד וקשה מאוד, ואנחנו לא מצליחים להישאר אדישים לזה, כל מה שיש לנו זה את עצמנו. אנחנו זה אמצעי הלחימה הכי חשוב שיש לנו להתמודד עם מלחמות החיים. לדעת לזהות ולהשפיע על תהליכי חשיבה שליליים שלנו, לדעת לבסט את הרגשות הקשים שלנו, רגשות של פחד, רגשות של כעס, ולהצליח להחזיר את עצמנו לתפקוד קר, רוח וענייני, זה משהו מאוד מאוד חשוב. ויש טכניקות שאפשר ללמוד, אבל צריך להתאמן עליהן. אי אפשר לשלוף אותן פעם ראשונה ברגע האמת. ולכן מאוד חשוב לעשות את זה לפני. ויש היום ממש קהלים מאוד מגוונים שלומדים ומשתמשים בטכניקות האלה, כולל ילדים בבתי ספר, כי הכלים האלה הוכנסו לתוך תוכניות הלימוד. ואם רוצים, אז כמובן שאפשר גם להתייעץ עם יועץ או פסיכולוג, אבל אני ממש ממליצה.
אני ממש מסכימה איתך, גם פיתוח של מיומנויות ניהול זמן בעיניי במקרה הזה, היא מאוד אפקטיבית, היא גם קריטית, כי היא די מאפשרת לנו לתעדף את המשימות, להציל ולנהל את העומס של העבודה, מה שבסוף יכול להפחית קצת סטרס מהחיים שלנו.
ללא ספק, בטח למי שעובד בארגונים מלחיצים ולחוצים.
אז אנחנו ממשיכות, איזה עוד פרקטיקות יש לנו?
אז עכשיו אנחנו בעצם עוברות להסתכל על הגורמים המקדמים, ואנחנו צריכות לבנות ולשמר רשת חברתית ומשפחתית תומכת. אנשים שאנחנו יכולים להתייעץ איתם, לחלוק איתם, ואנחנו גם יודעות שלהיות מנהל זה נורא נורא בודד, ולכן לבנות את המקורות האלה לפני זה מאוד חשוב. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, ואמרנו אותו, אבל חשוב עוד פעם להדגיש מאוד, זה הסיפור של לתרגל ולהתרגל. החוסן נבנה על התנסות, על התמודדות עם קושי, וכדי שהקפיצות לא יהיו חדות מדי ושאנחנו נגיע מ-0 ל-100, אנחנו צריכים לקפוץ על הזדמנויות ולהתנסות כל העת. גם כישלון הוא סוג של התנסות חשובה.
כל אחד יש לו את הכישלון המפואר שלו. ואני חושבת שזה השלב שהרבה פעמים מנהלים שוכחים אותו מתוך רצון לחזור ולעלות על הסוס. הם מדלגים על בנייה מחודשת של מסוגלות, ואז קורסים בהתמודדות הבאה שלהם, ומנהלים עם חוסן גבוה לומדים לראות את הכישלון הזה כהזדמנות לצמיחה, ולא כשיקוף של הערך שלהם כמי שהם. הם לא נותנים לכישלון לתדלק ספקות לגבי עצמם, אלא באמת מתחזקים מזה. אז כל זה, כל מה שמנינו כאן עד עכשיו היה לפני משבר. מה לגבי פרקטיקות בזמן משבר?
תוך כדי, דבר ראשון שצריך לעשות זה לתת מענה לצרכים הבסיסיים, לאכול כמו שצריך, לישון כמו שצריך, לעשות פעילות גופנית כדי לפרוק לחצים כשניתן, לפעמים ממש לא בא לנו, לא מתחשק לנו לאכול כשאנחנו בלחץ, או לא מתחשק לנו לתת לעצמנו זמן לצאת החוצה ולהירגע, אנחנו מפחדים שנפספס משהו, שזה יהיה לו אחראי מצדנו, ואז אנחנו עושים, 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 עד שאנחנו קורסים.
את כל כך צודקת, כי זה סופר חשוב בעיניי, לא רק אם מדובר בדברים ששומרים אותנו במיטבנו מבחינה פיזית, אלא גם בגלל שהשמירה על השגרה הזאת, שמה לנו מורכבויות בפרספקטיבה, ונותנת לנו באמת איזושהי מסגרת. כי אם אני ממשיך להתאמן כרגיל, אז סימן שהמצב הוא בשליטה.
כן, אם אני ממשיך לשמור על השגרות של ספורט, את אומרת, נכון. כל השגרות האלה, וזה יכול להיות גם השגרה של להוציא את הילדים מהגן, או לאכול כמו שצריך, לא לוותר על הארוחת צהריים שלי. הדברים האלה הם באמת מחזירים איזושהי פרופורציה ואיזשהו עוגן של מציאות שנמצאת שם ולא הלכה לשום מקום. עוד דבר שמאוד חשוב זה למצוא הזדמנות לטעינה, משהו שאני יכול לעשות שנותן לי כוח ומעודד וממלא אותי, ולכל אחד יש את המשהו הזה שלו. או למצוא תמיכה חברתית, אם זה שיחת טלפון לחבר או חיבוק מהבן או בת זוג שלנו. וחשוב להגיד גם מה לא לעשות. אז כמו שאמרתי קודם, לא לוותר לעצמנו על עצמנו. דבר נוסף שחשוב מאוד לא לעשות, למרות שיש לנו נטייה מאוד מאוד ללכת לשם, לא בינג' על סדרות, לא צריכת חומרים, לא שתיית אלכוהול עד למצב של שכרות ושכחה, לא אכילה רגשית, זה לא טעינה.
ממש ככה, כי רוב הדברים שמנית עכשיו הם בדיוק עלולים לעשות ההפך ולהחליש את החוסן שלנו, כי הם סוג של אסקפיזם, של אימנות, וחלקם הם גם פוגעים בביטחון העצמי שלנו. אז מה לגבי אחרי המשבר? מה אנחנו עושים שם?
במילה אחת, אנחנו מפרגנים.
אופה.
אנחנו נותנים מקום לאיבוד של חוויית הקושי, להכרה בערך של מה שעשינו ואיך שפעלנו. אנחנו מאוד משתדלים להימנע מכעס ואשמה. גם אם לא הכל הלך לנו פיקס. אני חושבת שהמשפט שאולי לי תמיד עוזר במקומות האלה, שכמעט תמיד כולנו מנסים לעשות את הכי טוב שלנו ברגע הנתון. אף אחד לא מתאמץ
ממש.
לא להצליח. ועוד דבר זה שאחרי, כשכבר מתפנה לנו קצת זמן, אז זה באמת הזמן לעשות טעינה שהיא יותר משמעותית. לחדש את המחסנים הפנימיים באמת. הגוף צריך לחדש מחסנים, המוח צריך להתאושש. לפעמים גם הסביבה שלנו ספגה לא מעט עדף, וגם זה מצריך לעתים שיקום, התא המשפחתי, הסביבה החברתית, הזוגיות. בקיצור, זה הזמן לעבור ממבט שממוקד במשבר, למבט רחב יותר, שבו אנחנו מפנים קשב לעוד אזורים, וחוזרים בחזרה הדרגתית כזאת, בעצם לסוג של שגרה.
אני ממש מתחברת, כי זה בסוף פוגש אותנו. אם לא סגרנו, זה ייפתח במקום אחר, ואני חושבת שלפרגן לעצמנו וחמלה עצמית, זה טוב לכל כך הרבה דברים נוספים. אני ממש ממליצה בחום על פרגון, ואני גם חושבת שזה באמת יכולת ניהולית מופלאה. היא מדבקת, פרגון זה דבר מדבק. אז את יודעת, כהכנה לשיחה שלנו, נתקלתי במאמר מאוד מעניין, שאלה את השאלה, האם יש דבר כזה יותר מדי חוסן? למשל, חוסן קיצוני יכול לגרום לאנשים להתמיד יתר על המידה עם יעדים בלתי ניתנים להשגה. עכשיו, לא מדובר פה על יעדים שאפתניים שהם מכוונים גבוה, אלא כאלה שיגררו באמת בזבוז זמן, כמות עצומה של זמן, אנרגיה ומשאבים כדי להתמיד במטרות שהן לא באמת מציאותיות. עוד תופעה שקשורה ליותר מדי חוסן ועלולה להפריע לאפקטיביות המנהיגות, קשורה לדרכים שבה מנהלים מסוימים מסתגלים למורכבות, שזה ממש מעניין, כי יש כאלה שהם נהיים מאוד אגרסיביים, ממש חסרי רגישות וחסרי פחד. מה שאני מנסה להגיד בסופו של דבר, שחוסן לבדו לא, בעיניי לא מספר את כל הסיפור, ויש חשיבות להתנהגויות עצמם שנוצרות מתוך החוסן שלנו כמנהלים.
אני ממש מסכימה, זה תמיד כרוך בדיוק, בהתבוננו פנימית מעמיקה של ממש.
הייתי שמחה לשמוע שלוש תובנות מרכזיות שחשוב לך שהמאזינים והמאזינות שלנו ייקחו מהשיחה שלנו.
הראשונה זה של להיות מנהל, זה התמודדות מאתגרת חוסן. וכל מי שלוקח על עצמו ניהול צריך להיות מודע לזה, ולהבין את זה, ולהכין את עצמו לקראת ההתמודדות הזו. התובנה השנייה היא שחוסן אפשר לחזק. אם עובדים לפי שלושת העקרונות של הצטיידות בידע ומיומנויות לחיזוק חוסן, התנסות בהתנסויות מאתגרות ומעצימות, ושימור של טעינה עצמית. והתובנה השלישית, ואולי הכי חשובה, אתם לא לבד.
ממש.
כולם מתמודדים עם קשיים ומשברים. אז מנהלים, תעיזו לשתף, תעיזו לעזר, תעיזו להתאמך.
אהבתי. תודה, עדי.
תודה רבה, בתכן, היה תענוג.
גם אני איתך, ואני מחכה לפעם הבאה.
גם אני.
אני ממש ממליצה לכולם, מי שעוד לא דירג אותנו בחנות האפליקציות מוזמן, וכמובן לעשות עקוב, ונתראה, להתראות.
להתראות.